שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, כמנהגנו הטוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר הקדוש לנבוכי הדור, מת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכר צדיק לברכה. מי מתנדב לקרוא? תודה. כיוון שהגיע אליי ספר, אז כבר אין צורך שמישהו יתנדב. תודה, עבדוך עמים. אנחנו הגענו, אם אינני טועה, לפרק ה', עמוד 38. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ניצלת את חיי. טוב, פרק ה', אנחנו דנים כאן בעניינים שקשורים לאמונה ומדע. האמת היא שעניינים של אמונה ומדע, היום זה נחשב קצת כסוגיות מיושנות. כן, הרי אין מה לדבר על אמונה ומדע, זה פחות או יותר תחומים שונים לגמרי, אבל בימי הרב קוק הדברים האלה היו סוערים במיוחד, במידה מסוימת עדיין זה נמצא בכמה חוברות נגד תורת האבולוציה בציבור החרדי, ובכמה מאמרים במוספים של הארץ נגד הדתיים, זה פחות או יותר. כמו גם הדברים המיושנים של ביקורת המקרא וכדומה. אולי אני אסביר בכל זאת, קודם כל באופן תיאורטי, את מערכת היחסים שעשויה להיות בין ענייני אמונה או תורה לבין ענייני מדע. לצורך זה אני רוצה לדון בשתי סוגיות נבחרות. האחת, מה שנקרא גיל העולם. השנייה, מוצא החיים. האם העולם הוא בין 5,700 וכך וכך שנים, או בין 15 מיליארד שנה. אני חושב שקצת הבדל באורך. או האם מוצא החיים הוא מוצא החיים של האדם במיוחד, האם האדם בא מן הקוף, או משהו דומה, או שמה האדם בא מן הבוץ. כן? והיפר, כן. כן. אז מה אתה רוצה להוכיח מתוך מה שקראת בספריי? זו שאלה שאני, אני לא אמרתי מה העמדה שלי. אני אמרתי, יש שאלה, האם האדם בא מן הקוף או מן הבוץ? בסדר? עכשיו, מקובל לחשוב שהדתיים חושבים שבא מן הבוץ, ואנשי המדע מן הקוף, בסדר? אגב, זה מקומם מאוד את הדתיים כשאומרים להם שהאדם בא מן הקוף. למה? זה לא מכובד. לא מכובד לבוא מקוף? מה, זה מה שאנחנו? קוף מפותר? זה לא יכול להיות. אז מה יותר טוב? בוץ. כן? אתה בא מן הבוץ, זה יותר טוב. עכשיו, מצד זה, כן, הטענה היא שהבוץ עדיף. מצד שני, באותם סמינריונים שבהם מדברים על זה שלא ייתכן שאדם במין הקוף, נותנים גם שיעורים על מעמד האישה ביהדות. ואז מסבירים שביהדות האישה היא במעמד גבוה יותר מן הגבר, שהרי האדם נברא מן האדמה, ואילו האישה, לפי הסיפור המקראי, נבראה מן הצלע שבאדם, אז היא באה ממקור יותר עליון. יוצא שככל שזה יותר חי, זה יותר מעולה. אז למה בשיעור על אבולוציה אמרת לי שעדיף להיוולד מן הבוץ? שואל המשתתף בסמינר. אומרים לו, נדבר על זה בהפסקה. אבל אני רוצה פה לחזור קצת על דברים שהבהרתי במאמר על הנושא הזה בספר קדושה וטבע. יש שש גישות שונות ליחס בין תורה למדע. שש גישות. שמתחלקות לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה של ארבעה שיטות, קבוצה שנייה של שיטה אחת, ועוד שיטה, זה החמישית, ועוד שיטה שישית, שהיא הנכונה. בסדר? ניחוש, מי הגה את השיטה השישית? הרב קוק, הרב קוק, ברור. עכשיו, אני רוצה לחזור כאן אל ארבע השיטות הראשונות. ארבע השיטות הראשונות, אז בואו ניקח כדגם לדיון את גיל העולם ואת מוצא החיים. בסדר? מה? אתה אומר שמתנגדי האבולוציה זה בגלל שזה סותר פסוק? אתה אומר שהמתנגדים לאבולוציה מתבססים על פסוק כדי לבסס את התנגדותם. כן, זה מה שאתה אומר? כן או לא? כן, תודה. עכשיו, התשובה היא שזה לא קשור. הרב קוק באורות הקודש, בכרך ב', מסביר שההתנגדות לתורת האבולוציה איננה בגלל הפסוק. כי אם היה עניין של פסוקים, היינו מסתדרים, זה לא כיפשוטו, זה משל לסבר את האוזן וכו'. זה משהו הרבה יותר עמוק. הנפש התרגלה להסתכל על המעשה האלוהי כמעשה של אוקוס פוקוס. כן, כלומר, בא הארי פוטר עם מכה לקסמים, פותר את כל הבעיות. והילו הרעיון שדברים שהקדוש ברוך הוא פועל באופן התפתחותי, זה דבר שסותר את ההכרה הפנימית, זה לא בגלל הפסוק. בסדר? לכן אתה גם תמצא שהחוגים שמתנגדים לאבולוציה אצל הדתיים הם אותם החוגים שמתנגדים לציונות. כי אומרים, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עושה גאולה באופן התפתחותי. כן? מעניין מאוד שיש קשר בין הדברים. אבל בואו נחזור, אם אתה מרשה לי, כלומר בלי שאתה תעצור אותי, אני רוצה לחזור על הדעות השונות. אז כפי שאמרתי, ניקח את גיל העולם ואת מוצא החיים בתור דוגמאות, ונאמר ככה, אנחנו נגיד דבר שאני לא בדיוק מאמין בו, אבל לצורך הדיון זה יעזור לנו. התורה אומרת שהעולם הוא בין 5,000 שנה פלוס, בעוד שהמדע אומר שהוא בין 15 מיליארד. כמו כן, התורה, לפי ככה טוענים, אומרת שהאדם מוצאו מן הבוץ, ואילו החכמי המדע אומרים מן הקוף. בסדר? זה קריקטורי, סטריאוטיפי, אבל זה עוזר לנו לדיון. העמדה הראשונה אומרת כך, מאחר והתורה היא אמת, דברי המדע הם שקר. פשוט. זה דבר פשוט, לא? אם התורה זה האמת. אז כל מה שאומרים אנשי המדע שסותר את זה, איננו אמת. זאת העמדה הראשונה. העמדה השנייה אומרת, מאחר ומה שהמדע אומר זה אמת, מכאן שמה שהתורה אומרת זה שקר. לא נכון. פשוט. אגב, זה עמדות שמבינות אחת את השנייה. אתה צריך לבחור. תבחר בתורה או במדע. תחליט. לפי מה שתחליט, תהיה או מאמין או כופר. בסדר? זאת אומרת ששתי העמדות האלה מסכימות שהתורה והמדע סותרים זה את זה, ולכן צריך לבחור או זה או זה. העמדה השלישית אומרת כך. מה שהתורה אומרת זה נכון, וגם המדע אומר את זה. אני אוכיח לך מדעית שתורת האבולוציה איננה נכונה, ואני אוכיח לך מדעית שלא היה מפץ גדול וכל הדברים האלה, והעולם הוא בין 5,700 משהו. יש כל מיני מחברים שמפני כבודם אני נמנע מלהגיד מה הם אומרים, מי בעלי השמות, בסדר? אבל יש עמדה כזאת, אומרת בעצם תורה ומדע מתאימים זה לזה, רק שתדע לך שהמדע מסכים עם התורה. זאת העמדה. יש עמדה רביעית שאומרת, התורה והמדע ודאי מתאימים, כי גם התורה אומרת מה שהמדע אומר. גם התורה מסכימה שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה, ואז מביאים לך מדרשים שמדברים על מיליוני שנים, וגם התורה מסכימה שהאדם בא מן הקוף, ואז מביאים לך מדרשים שהאדם הראשון היה לו זנב, וכל מיני דברים כאלה. בסדר? מה המשותף לעמדה השלישית ולרביעית? ששתי העמדות האלה מסכימות שהתורה והמדע מסכימים זה עם זה, שאין סתירה בין תורה למדע. בסדר? מה המכנה המשותף של ארבע העמדות שהבאנו? שהן לא נכונות. זה דבר אחד. דבר נוסף, למה הן לא נכונות? כי הן בנויות על הנחת יסוד אחת. והיא שהתורה והמדע מדברים על אותו נושא. כלומר, כשהתורה אומרת בין כמה העולם, וכאשר המדע אומר בין כמה העולם, הם עונים על אותה השאלה. כשהיא מצד האמת, זה בכלל לא אותה השאלה. בסדר? כלומר, זה כמו שלמשל איזה זקן עצבני תופס איזה ילד שמשתולל ואומר, בן כמה אתה? בן כמה אתה? אז הוא אומר, בתעודת זהות שלי כתוב שאני נולדתי כאן. זה בכלל לא הייתה השאלה. השאלה הייתה שאלה של תוכחה מוסרית. כן, יכול להיות אם כן שזה אותן המילים, אבל זה בכלל מדבר על משהו אחר. לכן, השאלה האם בכלל המדע והתורה יכולים להתאים זה לזה, היא מטופשת. התורה והמדע לא מתאימים ולא סותרים. זה פשוט נושא אחר. כן? וזאת העמדה החמישית, שאומרת שאין שום קשר בין תורה לבין מדע, כי התורה מדברת, זה ממדעי הרוח, בעוד שהמדע שמדברים עליו הוא ממדעים, מדעי הטבע, ולכן אין מה להשוות, זה בכלל לא אותו נושא. ככה סובר למשל פרופסור ישעיהו ליבוביץ', כן? שהוא אומר, זה בכלל שני נושאים שונים, אין להם קשר, תפסיקו לבלבל את המוח. בסדר? זה העמדה של פרופסור ליבוביץ'. הוא לא צריך ליישב. הוא אומר, זה כמו שתשאל, זה כמו שנתחל, מה הקשר, איך אתה מיישב בין ריקוד בלט לאלגברה? איך אתה מיישב? אין מה ליישב, זה בכלל לא שאלה. ריקוד בלט זה תחום אחד, אלגברה זה תחום אחר. לא, זאת בכלל לא שאלה. כלומר, כשהתורה דנה בשאלה בין כמה העולם, זה בתחום המוסרי. כן? זה כמו שכשאני אשאל אותך בין כמה אתה, אתה מתחיל מהלידה. מי אמר שאתה להתחיל מהלידה? אולי צריך להתחיל מהפריה 9 חודשים לפני. או אולי צריך לדבר ברגע שיש לך התחלה של הכרה אחרי כמה חודשים. זאת אומרת, השאלה של גיל העולם, בכלל, השאלות שהתורה עונה עליהן, הן שאלות ערכיות. מה שאין כן, השאלות שהמדע עונה עליהן, הן שאלות עובדתיות. זה משהו אחר לגמרי. אין מה להשוות בכלל. בסדר? זאת הטענה של ליבוביץ'. אין פה שאלה לדעתו. אומר, התורה לא עסקה בזה. התורה מעולם לא עסקה בשאלה של גיל העולם הפיזיקלי. בין כמה העולם מבחינה פיזית, התורה לא מתעניינת בשאלה הזאת. בסדר? עכשיו, זה הטענה של ליבוביץ'. מה החולשה של הדעה הזאת? א', כי היא נאמרה על ידי ליבוביץ'. אז מכתחילה זה שליל. כן. אם ניכנס יותר ברצינות, פשוט מאוד. הרי מי שברא את התורה, הוא אותו אחד שברא את המדע. אותו אלוה. ולכן לא ייתכן שבאופן מהותי תהיה הפרדה מוחלטת ביניהם. כלומר, ייתכן שלא יהיה קשר בין התחומים. ולכן, אבל זה מאוד מתואם את דברי ליבוביץ', שלדעתו האחדות נמצאת רק באלוהות, ולא מחוץ לאלוהות כלל. ולכן דווקא זה שהעולם הוא דיזהרמוני, יש עולם של מדע ויש עולם של אמונה, של מדע ושל אמונה, זה טוב מאוד מבחינתו. מדובר על דיסוננס מוחלט בתוך המציאות. בסדר? כן. רק אלוהים הוא אחד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שום דבר אחר הוא לא אחד. ואז היא תחכה קושיה, מה תעשה עם? ויהי ערב, ויהי בוקר? יום אחד. בסדר, אז כן? כי סך הכל, שניהם גילויים של אותו אלוה. אז אם אתה רוצה לדעת את השם, אתה צריך להכיר אותו במערכת אחת. זאת אומרת, חייב להיות קשר בין הדברים. לא ייתכן שהוא לא ישאיר עקבות של זה בזה. בסדר? לכן, השיטה החמישית, עם כל הקסם שבה, גם היא לא נכונה. אז מה נשאר לנו? השיטה השישית. השיטה השישית, שזה של הרב קוק, בנויה משני סעיפים. הנקראים סעיף א' וסעיף ב'. סעיף א' אומר כך, אין שום קשר בין תורה למדע. סעיף ב', יש קשר הדוק בין תורה למדע. אם שמתם לב, נראה שיש כמין סתירה בין סעיף א' לסעיף ב', נכון? או שיש קשר, או שאין קשר. אין קשר בין תורה למדע, כמו שליבוביץ' אומר, מדובר בתחומים אחרים, אנחנו מדברים על אותו נושא, זה מדבר על המשמעות, זה מדבר על העובדות, אין מה לדבר. אבל יש קשר, כי כדי להבין את האלוהות, אני חייב לעסוק בשני התחומים, וכל אחד משני התחום, והתחום של המדע, חושף בפניי את סתרי האלוהות, מה שנקרא מעשה בראשית. כלומר, ככל שהחקירה המדעית הולכת ומתקדמת, חוכמת מעשה בראשית הופכת להיות יותר גלויה ונדרשת ברבים, כפי שכתוב באורות הקודש כרך א', פרק ז', אוקיי? ואז יוצא, רגע, יוצא לפי זה, שגם ההתפתחות המדעית לאורך הדורות, גם היא בעלת משמעות אלוהית. כלומר, לפי הרב קוק, למשל, הוא אומר את זה באיגרת, זה מאוד חשוב שהאדם הפרה-היסטורי, הפרימיטיבי, יחשוב שהוא עומד על פלטה. למה? אם היית מגלה, אם האדם הקדמון היה מגלה, בבת אחת, שהוא נמצא על כדור, ושהכדור הזה נע במהירות אדירה בתוך החלל, הוא היה כל כך נבהל שהוא היה תופס את העצים. בגלל שההבחנה בין ההכרה המדעית להכרה החושית עוד לא נולדה. לכן, על מנת להציל את היציבות הנפשית של האדם, הקדוש ברוך הוא סידר שהאדם הפרימיטיבי לא ידע שהארץ כדורית. בסדר? מה אתה רוצה? על פילים? בסדר, זה תיאוריות שהתפתחו אחר כך. בסדר. בסדר, לא, פיל זה בסדר, שבעה פילים על צו. כן, בסדר. מה אתה אומר? בסדר. כן, בבקשה. מה הנוסחה שאמרת? לא, אבל מה הנוסחה? איך אמרת? לא, אתה התכוונת ל-E שווה MC בריבוע. אז לא Y, לא לבלבל אותי. כן? נכון, נכון. נכון, בתחום אחר. הבנתי. כן. אכן נכון, אבל מי אמר שההתקרבות אל השם זה רק דרך הממד האינדיבידואלי או האישיותי? יש כי סך הכל, החוכמה שבה אתה לומד, למשל שאיסה ואמסי בריבוע, היא חוכמת אלוהים. זה אלוהים שברא את זה. ולכן, אגב, כשניוטון חיפש את תורת הגרביטציה, זה היה מתוך דרישת אלוהים. הוא רצה להבין את עולמו של הקדוש ברוך. כן? אז יש גם ממד כזה. זה נכון שהגילוי של התורה הוא הרבה יותר עליון מזה, אבל זה לא אומר שיש רק תורה בעולם. עד כמה שאני יודע, יש בעולם גם תורה וגם דברים שהם לא תורה. נכון? אותך זה לא יקרב, אבל לך תדע האם אין תפיסות נפשיות אחרות? יכול להיות. יש ההרמוניה הקוסמית, מה שמקובל במזרח הרחוק, לדבר על ההתאחדות של האדם עם ההרמוניה של ההוויה, יש דברים כאלה. כן? זה אומנם קצת זר ליהדות, אבל זה קיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כן, נגלה לך סוד, הקדוש ברוך הוא ברא לא רק יהדות, הוא ברא עוד דברים. בסדר? טוב. אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אני חושב שאנחנו יכולים לגשת לטקסט, אחרי שתמיר ישחרר אותנו. מה אתה רוצה? לא! בשיטה הרביעית רוצים להגיד לך שהיהדות, או התורה והמדע מדברים על אותו דבר, והראיה שיש מדרשים שמדברים ככה. אבל זה לא מדע. כשהמדרש אומר שדבר על מיליוני שנים, או אפילו מיליארדי שנים, המדרשים לא התכוונו לנתון מדעי, בכלל. סעיף א', כדי לא להיות לחוץ מידיעות מדעיות. פעם חשבו שמה שאתה חושב במדע, יש לו השלכה מיידית בתחום המטאפיזי. ובגלל זה שרפו אנשים. כן, שרפו אנשים שאמרו שכדור הארץ מסתובב. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה סותר את יהושע בן נון. מה? ברור, אבל זה לא בגלל העובדה המדעית. ברור, זה בגלל נטיית בנפש. טוב, אחרי כל הדברים האלה, אני מציע שניגש אל הפרק. בסדר? יאללה. שאין מעשה בראשית שבתורה כולו כפשוטו, כי אם יש בו גם עומק משל, כבר כתב הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם כבר במורה נבוכים מסביר שהרבה דברים במעשה בראשית, אתה לא יכול להסביר אותם כפשוטם. אגב, יצוין שחלק גדול מהראשונים סברו שלפחות חלק מהסיפור של מעשה בראשית הוא כפשוטו, אבל כולם הסכימו שאי אפשר להגיד שכולו כפשוטו. יש בראשית רבה ביטוי כזה, עד ויחולו, כבוד אלוהים הסתר דבר, מכאן ואילך כבוד מלאכים חקור דבר. זאת אומרת שאם זה הסתר דבר, אם כל הסיפור של מעשה בראשית הוא סוד, אז אם הוא כפשוטו, איפה הסוד? אז לכן הרמב״ם כבר כתב את זה. על כל פנים, אין זה מעיקרי התורה. כלומר, איפה ב-13 עיקרים שאתה צריך להאמין שפסוקי התורה בבראשית הם כפשוטו. הוא זל, מי זה הוא? רמב״ם, אמר שאם היה לו מופת על הקדמות, היה מפרש כתובי החידוש כאותו צד שפירש כתובי ההגשמה. כלומר, באותה מידה שיש פסוקים בתורה שהם כפירה גמורה, כתוב בתורה שאלוהים יושב על כיסא. לפי הרמב״ם, מי שחושב שאלוהים יושב על כיסא הוא אפיקורוס. אבל זה כתוב בתורה. כן, אז שם אתה אומר, זה משל. בסדר? אז אם הייתה לך ראייה שכלית פילוסופית שהעולם קדמון, אז הייתה מפרש את פסוקי התורה בדיוק כמו שפירשת את פסוקי ההגשמה. בסדר? מה? מה אתה רוצה? מניין לרמב״ם שאלוהים לא גשמי? שאלה נפלאה שלא נעסוק בה. כי זה לא הנושא כעת. לא, זה קשור. זה קשור במובן הזה שגם מורה נבוכים יצא בהוצאת מוסד הרב קוק וגם בהוצאה של שוורץ. עכשיו, אפשר לדבר מי זה שוורץ ומי זה, מי זה הרב קפח וכו'. תבין, כל נושא קשור לנושא שקשור לנושא. אנחנו מדברים על נושא משיק רק לפי הצרכים של בירור הנושא שאנחנו לומדים. בסדר? טוב. אגב, פגשתי לאחרונה זוג שרב על זה. האם השיטה הפדגוגית של הרב שרקי, שהיא לא להתייחס לנושא משיק, האם זה טוב או זה רע? רבו על זה. לא מבעי. כן, מה? טוב. אמנם, במקום אחר, אמר שאין בריחתנו מהקדמות רק מפני תואר הפסוקים, כי מפני סתירת יסוד התורה שבה. כלומר, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, מדוע אני מתעקש לומר שהעולם נברא ולא קדמון, מחודש ולא קדמון? בגלל שאם הוא יהיה קדמון, זה יקשה עליי מאוד לקבל את הניסים ועוד כמה דברים, נכון? זה אחר כך, זה בפרק א'. אני מדבר על מה שהרמב״ם כתב, לא מה שהרב קוק כתב. בסדר? וגם הרב קוק כאן מביא את דברי הרמב״ם. בסדר? לא שהוא אומר שהוא מסכים עם הרמב״ם, הוא מביא מדוע הרמב״ם אמר שהוא לא מקבל את הקדמות. בסדר? בגלל שהרמב״ם אמר שפסוקי התורה אינם מכריחים בכלל שהעולם מחודש. ושדווקא היה יותר נוח לפרש את הפסוקים לצד הקדמות מאשר לצד החידוש. כן? אם היה לנו הכרח כזה. אז אומר, אבל אמנם מקום אחר אמר שאין בריחתנו מהקדמות רק מפני תואר הפסוקים, כי מפני סתירת יסוד התורה שבה. שהרי אין עם הקדמות נס ושינוי מנהג, אם כן, העמוד שיסודי הדת נשענים עליו, היה בטל חלילה. כן, הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שאם הייתה ראייה מוחלטת, שכלית, לפילוסופים שהעולם קדמון, הייתה נופלת התורה בכללה. כן, מה אתה אומר? למה קדמון זה אומר שאין נס? קדמון, באופן שבו הרמב״ם מבין את זה, או כמו שהפילוסופים מבינו את זה, הכוונה שהטבע, כפי שאנחנו מכירים, חוקי הטבע, כמו שאנחנו מכירים, הם תמיד היו. אם כן, הם נצחיים, כמו נצחיות האלוהות, ולכן הם לא יכולים להשתנות, כמו שהאלוהים לא משתנה. זה השיטה של אריסטו. אמנם בפרק א' של נבוכי הדור, שזה הספר שאנחנו לומדים, ראינו שהרב קוק הציע אופן אחר של תפיסת הקדמות. אבל האופן שבו אריסטו תפס את הקדמות, סותר את התורה. אוקיי? עד כאן. והנה, מובן היטב, שדרכי הדרישות החדשות, שטוענות רק בהתפתחות, כאן הוא מדבר על תורת האבולוציה, אין בהן ביטול כלל ליסודי התורה, ואף לא לתואר הכתובים של מעשה בראשית. כלומר, זה לא מצאנו שם משהו ש... כלומר, הקדמות סותרת את התורה, אבל ההתפתחות לא סותרת את התורה. איך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם? אם דרך מוטציות או בצ'יק? כן, בבקשה, דבר נא. מופת הוכחה. מופת זאת המילה הקדומה בשביל הוכחה. כן, מופת שכלי. כן. והנה, מובן היטב, שדרכי הדרישות החדשות שטוענות רק בהתפתחות, אין בהן ביטול כלל ליסודי התורה, ואף לא לתואר הכתובים של מעשה בראשית. אם יאמר הטוען, שכיוון שנתפתח למשל, חומר הכדור במשך רבבות שנים, אם כן אינו רואה כאן יד השם, כן, זה כנגד תורת, לא המפץ, המפץ הגדול, תיאוריית המפץ הגדול לא הייתה קיימת בימי הרב קוק, אבל הטענה שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, כן הייתה קיימת. אבל התיאוריה נקראת מפץ גדול, פותחה יותר מאוחר, אגב, כתיאוריה דתית. ועוד יטעון, האורך הזה למה? נגיד, בסדר, אתה מוכן לקבל שהעולם בין רבבות או מיליארדי שנים. אבל למה כל כך ארוך? למה לא מיד, הקדוש ברוך הוא יברא את האדם, כמה דקות אחרי בריאת העולם, וזהו. תיאוריית המפץ הגדול הומצאה על ידי דתיים, כלומר, לפחות עם מגמה דתית, כדי לתת ממשות למושג הבריאה. כן. כי אם הכל מתחיל מנקודה סינגולרית, ואחר כך מפתח, אז יש מישהו שעשה את זה. לא, לא שאנשים דתיים. בעלי אוריינטציה דתית. כלומר, אנשי מדע. אנשי מדע עם אוריינטציה דתית. כן, נכון. למשל, הוקינג, לא מקבל את תורת המפץ הגדול. לא במקרה, כי הוא אפיקורס. כן? לא, סטיבן הוקינג יש לו תיאוריה מקבילה. בסדר, לא, לא ניכנס כעת. כן, אנחנו... לא, זה בסדר, אבל... לסטיבן הוקינג יש שיטה שהכל מתחיל עם כוח הגרביטציה. דיברתי על זה באחד מהכנסים של תשובה מאהבה במדייני האומה של מכון מאיר. קראתי לזה תשובת החוכמה. אז שם יש איזה 20 דקות, ושם מדבר בין היתר על השיטה של הוקינג. בסדר? מעניין תקרא. אם יאמר, רגע, ועוד יטעון, האורך הזה למה? ולמה לא יצא הבריאה ברגע אחד אל הפועל? על זה נשיב לו, בטעם ודעת, שדרכי ההתפתחות וההליכה של הדרגה בסדר המציאות, לא הרחיקו אותנו מעולם מדעת את האלוהים, כי אם קרבונו אליו באהבה ורוממות נפש, שהרי אנו רואים דרכי הסיבות והמסובבים לעינינו מעשים בכל יום, ומכל מקום, כיוון שאין אנו רואים שעושים מעשים בסדר נפלא, כיוון שאנו רואים שעושים מעשים בסדר נפלא, בחוכמה רבה וחסד ורחמים גדולים, אנו מכירים את הפועל, את הפועל המחיה את הכל, שהוא אלוהים חיים, שלא עצה ותושייה, חסד ורחמים. מה בין התפתחות כדורי הכוכבים והעולמות לפי גודלם ברבבות שנים, להתפתחות העובר בימי אמו במשך ירחים? זה בעצם אותו דבר. הרי יש זיווג, איש ואישה, הפריה של ביצית. למה לא נולד הילד מיד אחרי ההפריה? כן? למה 9 חודשים? כן? ובכל זאת, אנו מכירים כי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד, אשר הוסיתי בסתר, הוקמתי בתחתיות ארץ, גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו. זה פסוק בתהילים קלט, שמדבר על היצירה של העובר, שדוד המלך מתפעל מהיצירה העוברית. ומכל שכן, אם נמנה סדרי ההתפתחות שעלו בהם החלקים האורגניים, מעט היותם ליסודות פשוטים עד בועם למצב אדם שלם חי ומשכיל, גם צדיק וישר ורב כוח ועוז, הנה התקופה גדולה והדרכים הולכים לאיתם, והן הן שיעידו לנו על כוח השם, בבועם לכלל תכלית נכונה. נוכל לומר שכשהקדוש ברוך הוא ראה את הרב קוק, אמר טוב שעשיתי את המפץ הגדול. בסדר? מיליארדי שנים, מה זה לעומת הנצח? מה? נכון. אלוהים חיים, הכוונה שנותן חיים. כן, כן, בדיוק. הוא חי העולמים, הוא מחיה את העולמות. לכן יש מגמה של בריאה באלוהות. כן. אבי אלמה, כן. זה לא מעניין את הרב קוק פה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, הרמב״ם כבר התייחס למה זה שיט אלפי שנה. כן? מה? בחלק ב' פרק כ"ט של מורה נבוכים. כן. מה? איך הם מסבירים את הלידה? לא, יגידו שזה בגלל הכללה של חווה אימנו. ארבעה הרבה ערונך וצונך. כן? אבל הרי המדרש אומר, עלו למיטה 2, ירדו 7. נכון? כשאדם וחווה עלו למיטה, ומיד שהם ירדו מהמיטה, היה אדם, חווה, קין ואחותו, הבל ושתי אחיותיו. מיד. אז יגידו, הנה, אתה רואה, זה, האבולוציה העוברית זה רק בגלל החטא. הנה, נתתי להם חומר. כן. מה קרה? כן, מה? עבר הרבה זמן. נכון. כן, נכון. אפשר להגיד את זה. עכשיו, האם הרב קוק מאמץ את תורת האבולוציה? האם הוא מקבל אותה כנכונה? תשובה? לא, כי זאת שאלה מדעית, לא תורנית. בסדר? טוב, זה נחמד, בסדר. יותר מזה, יש הקבלה, באורות הקודש הרב מסביר שיש הקבלה בין המושג של אבולוציה ביולוגית לבין ההשתלשלות של העולמות בקבלה. זה לא שזה אותו הדבר, אבל זה נחמד לראות תיאוריה מדעית שעושה הקבלה בין העולם הביולוגי לעולם המטאפיזי. נחמד. יוצא שהרב קוק שמח שיש תורת האבולוציה, אם יתברר שתורת האבולוציה לא נכונה. האם הרב קוק יצטער? התשובה היא, הוא יצטער, אבל הוא ימשיך להאמין ביהדות. להגיד פשוט, אז אין התאמה. מה? הרב קוק קיווה שהאבולוציה נכונה. עכשיו, זה לא שתורת האבולוציה, כפי שהיא נוסחה אצל דרווין, היא נטולת קושיות. היום יש מכן נאו-דרוויניזם. כלומר, מדברים גם על דילוגים וכדומה, או האצה של תהליך המוטציה. יש כל מיני שיפוצים לתיאוריה. כן, מה אתה אומר? לא, הרחמים זה לא בא מה... כן, נכון, נכון. לא, הוא לא יכול להסביר את זה. נכון. אבל התורה בעצמה אומרת שההכרה המוסרית לא באה מהטבע. ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, יש באדם מרכיב שאיננו מוסבר על ידי הסדר האבולוציוני. אתה צודק. אבל כל השאר זה בהחלט מסתדר מאוד עם האבולוציה. אתה צודק, יש באדם משהו שהוא בניגוד לסדר הטבעי. אבל זה התורה כבר אמרה. כן? כלומר, שבאיזשהו שלב, האדם הראשון, הבעל חיים הראשון שהסכים להיות אדם, נהיה אדם. הפך לנפש חיה. אבל לפני כן, מי זה היה? איך קוראים לאדם לפני ההכרה המוסרית שאתה מדבר עליה? נקרא בתורה בשם נחש, נכון? הרי כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? חכם. ככה כתוב ביונקלוס. וחיביה הווה חכים מכל חיבת ברא דיברה השם אלוהים. זאת אומרת שהיצור הביולוגי החכם ביותר שאנחנו מכירים, שזה האדם, הוא הנקרא בתורה בשם נחש. בסדר? ולכן יש לו קנאה כלפי השלב המתקדם יותר, שהוא הנפש החיה. כן, מה אתה רוצה? אפשר לטעון את זה, לא משכנע. כן, זה בסדר, בסדר. לא, אבל בסדר, אני מסכים איתך דווקא, אבל הבחור חושב אחר, בסדר, לא, כן, בבקשה. יכול להיות, ככה עולה מכמה פרקים במורה נבוכים. בסדר? כלום. עד איפה אפשר לעשות את זה? עד אברהם אבינו. כי אברהם אבינו זה הזיכרון הלאומי שלנו. אני רוצה לציין לדבר מעניין בפסוקים של התורה. בפרשת חיי שרה כתוב, ואלה ימי שני חיי אברהם, אשר חי, 5 שנים ו-60 שנה ומעט שנה. הביטוי אשר חי הוא ביטוי מיותר, נכון? ואלה ימי שני חיי אברהם, אשר חי. הביטוי אשר חי מופיע בכל התורה כולה פעמיים בלבד. אחד מהם? מה? הפסוק הזה שאמרתי, נכון? גם באדם הראשון. ויהיו ימי חיי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה וימות. מה זה אומר? שאדם הראשון נאמר עליו אשר חי, וגם למה נאמר עליו אשר חי? זה נושא שאני לא אעסק בו עכשיו, ואברהם הוא בעצם מייסד אנושות חדשה. בסדר? כן, בבקשה. כן. קוראים לזה גזירה שווה, שמעת על זה פעם. כן. למה? הזכה הקוף. זה הנחש. מה זה הקוף? קודם כל, התורת האבולוציה לא מדברת על קוף, אלא מדבר על יצור קדמון שהוא אבי הקופים והאדם. בסדר? תקרא לזה נחש, כן? למה נחש? משון לנחש. מה זה נחש? השכל הוא מגלה את הנעלם. בדיוק זה כמו שהניחוש עושה. בסדר? כן, נכון, אבל זה לא כתוב בתורה. הלאה. כן. ואין מה? אני לא קראתי את זה. לא. כן, קראנו? כן, והנה התקופה גדולה, והדרכים הולכים לאיתם, והן הן שיעידו לנו על כוח השם בבואם נכלל תכלית נכונה. כלומר, אנחנו רואים את העוצמה האלוהית שהשקיעה כל כך הרבה בערפיליות קדומות וכו', כדי בסוף להגיע להכרה מוסרית אחרי מיליארדי שנים. זה כוח השם אדיר, שמקיף שנים רבות. והנה, זה פשוט אצל כל יודעי תורה, כי לא נתבערו מעשה בראשית בתורה, כי אם מעט מזער. ואמרו זיכרונה לברכה במדרש רבה, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ואדם אי אפשר. לפיכך סתם הכתוב, בראשית ברא אלוהים. כן, כן, תורה שבכתב. ויסוד הדבר, שלא דיברה תורה, כי אם במה שנוגע לכדור ארצנו, וגם זה רק לפי תוכן שיובן, הצד המוסרי שנוגע לישרת דרכי האדם בהליכותיו החיצוניות, ברגשותיו הפנימיים יפה יפה. טוב, כאן הרב קוק כנראה מסתמך על דברי המלבים. המלבים, בפירושו למעשה בראשית, מנסה ליישב בין הפסוקים לבין הנתונים של המדע כפי שכבר נודעו בימיו. והמלבים כבר יודע על זה שיש מיליארדי מיליארדים של כוכבים, ואז הוא שואל את עצמו, אז למה התורה אומרת ביום הרביעי שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול ואת המאור הקטון, ואת הכוכבים, שזה אבסורדי לגמרי. הכוכבים זה עיקר הבריאה, אז מה אתה אומר? בדרך אגב, כשהירח התקטן, אז פתאום הכוכבים. אז המלבים יש לו שיטה שלמה. הוא אומר שכל מה שכתוב מעשה בראשית אינו מדבר אלא על כדור הארץ, ושכאשר התפזרו העננים הכבדים שעשו חושך על פני כדור הארץ, אז נתגלו הכוכבים. אבל לא שנבראו אז. ואת הכוכבים. הרי כתוב, יהיו מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ויעש אלוהים את המאור הגדול ואת המאור הקטן, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה את שני המאורות. אז ואת הכוכבים לא כתוב שיהיו כוכבים. זה רק תוצאה נלווית מזה שיש המאור הגדול והמאור הקטן. אפשר את זה גם להגיד, אבל המלבים לא חושב ככה. כן, עכשיו גם הרב קוק, אם כן, כנראה מושפע מההסברה של המלבים, ואז הכל בסדר. מה? זה, כן, אבל גם אם תרצה לתת לזה פירוש מדעי, אז אתה יכול. כן, כלומר, אין מניעה שלתת למעשה בראשית גם משמעות פיזיקלית. כן, למשל פרופסור נתן אביעזר, הוא כתב ספר בראשית ברא, שבו הוא מכניס את כל התיאוריות המדעיות לתוך סיפור מעשה בראשית. נחמד, לא הכרחי. ברור שעיקר הכוונה של התורה בנושא הזה זה דברים עליונים. אבל אם אתה רוצה גם לתת לאיזה פירוש פיזי, למה לא? כן, מה אתה אומר? כן, כן, אבל אני מציע לך לקרוא את המלבים שם. הספר מצוי פה בספרייה, אין בעיה, אם אתה רוצה, אני אגש לי גם בבית, אני יכול להשאיר לך. אני לא יודע, זה כדאי, אחרי שאני הפניתי אותך לשם, אני פטור מלענות על השאלה. טוב. אז אני אומר, יש לי אגב הספר של פרופסור אביעזר, יש לי אותו בבית, בספרייה שלי. אז כך שאני חושב שיש לזה ערך. זה ערך, נגיד, קוריוזי מבחינתי. הרי בכלל המחשבה שהתורה מדברת על נתונים פיזיקליים, דעתי זה לא נכון. אבל אני לא יכול להתכחש לעובדה שהרבה מפרשים כן הלכו בכיוון הזה. ולכן אפשר גם לקבל את דברי פרופסור אביעזר. בסדר? טוב. כן, זה נכון, זה נכון. יותר מזה, כתוב שהאדם לא יכול למדוד את העולם, כן? ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים, ועמד וימודד ארץ, וכו'. יש... מי בפרופסור אביעזר? תקרא. הלאה. והנה, אז ראה, כן. כשנעמוד על סדר הבריאה של כדור הארצי שלנו, ממקום שהתחילה התורה לספר, נמצא שהיה בלא סדר, ומרוב הכיתורים והעדים העבים והלחים, היה מלא מים וחושך. כן, זה באמת הולך בכיוון של המלבים. והצד הראשון היה, אגב, כל התיאוריות האלה כאן, נראה לי שהרב קוק לא יחזיק בהם בהמשך. כן, זה הרי גרסה ראשונה של משנתו בנושא הזה, וכשהתורה, השיטה שלו התפתחה יותר, ונהייתה מה שכתוב באורות הקודש, הרב קוק הפסיק להיות מוטרד מהסברות מדעיות של בראשית. מה? כן. כן, הרי הרמב״ם מסביר את כל, לא רק הוא, אז זה כל מעשה בראשית, לפי הפיזיקה האריסטוטלית.
שבעוד
כדי שיהיה לי אפשרות לתת שיעור על זה. בסדר? כלומר, הוא נתן לי מקום לגדול. חס וחלילה, אתה אומר על הרב קוק, לא חכם, לא יכול להיות. כן, הוא מציע פה משהו. כן? כשנעמוד על סדר הבריאה של הכדור הארצי שלנו במקום שהתחילה התורה לספר, נמצא שהיה בלא סדר, מרוב הכיתורים והעדים העבים והלכים, היה מלא מים וחושך. הצד הראשון היה שנתהרו קצת העדים, עד שהיה קצת אור שולט. אבל לא היה בהיר כל כך האוויר, עד שיהיה אפשר לראות ממנו גוף המאורות. לכן יהי אור, אבל לא יהי מאורות. אם כן, רק האור נברא לגבי כדורנו, ועצם המאורות אינם נחשבים לברואים מצידו, שאילו היה אדם עומד עליו, לא היה מכיר כלל שישנה מאורות במציאות. אמנם, בוקר וערב היה, על כל פנים, מסיבוב הכדור. אחר זה בא האוויר לציור הראוי להיקרא בשם רקיע, אף על פי שהלחות הייתה רבה מאוד, למעלה מחוג האוויר המורגש בראייה, אילו היה אדם עומד אז עליו. ואחר כך התכנסות מימי הארץ למקום אחד, והתפתחות הכוח של הצמיחה. אגב, יש לציין שבאמת בתיאוריות על תנודת היבשות, מדברים בהחלט על לחצים פנימיים בתוך הכדור, שגמרו ליבשה לצוף על פני המים. כן? כמו שכתוב בתורה. כן, מה? מה אתה רוצה? כן. נכון. זה משהו מסביר. סיבוב הכדור. כלומר, יש אור, רק האור לא כל כך גלוי. יש רק כמה קרניים. אבל בכל זאת יש זמן של חשיכה, ושהכדור יסובב. יש, זה השמש. רק שהשמש לא גלויה. לפי הרב קוק לא נבראה ביום הרביעי. נתגלתה ביום הרביעי. ואחר כך, זיכוך האוויר עד למידה זו של ראיית המאורות יפה, באופן הראוי גם כן להתפתחות שכלית לאדם לחקור על סיבוביהם, רק אז נעשה האוויר מוכשר לנפש חיה, ונבראו בעלי חיים המעופפים שפורחים במקום שהאוויר דק, ודגים שאינם צריכים לטהרת האוויר כל כך. אחר כך, שנטהר האוויר ביותר, ראוי היה ליצירת בעלי חיים הולכים על הארץ והאדם. אגב, גם בתיאוריות המדעיות על מוצא החיים, מדברים על כך שבהתחלה היו עננים מאוד כבדים של גזים שנסתלקו אחר כך, המתאן, והמימן וכדומה, ואז שלב מסוים בהתפתחות כדור הארץ הפכה להיות האטמוספירה מלאה בחמצן ופחמן. כן? אבל זה דבר שהגיע מאוחר יותר. אז זה די דומה לתיאור כאן. מה אתה אומר? כי הוא לא רוצה לסתור את התיאוריות המדעיות. הוא הולך בדרך של המלבים. מומלץ לראות את זה בפנים. והנה, אין כתוב בתורה, ויעש אלוהים ביום הראשון, ויעש אלוהים ביום השני, וכו'. כי אם נסדרו המעשים בסדר נכון והדרגי, ועל כל חלוקה הזכיר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני וכו', שהוא אחת לנו, אם נפרש, כלומר זה לא משנה לנו, אם נפרש, היה המעשה הוא מכוון ביום תמים של כף דלת שעות, או שסתמה התורה כמה עלה זמן לכל שכלול. כי אם ההבנה הראויה להצטער היא שנערך הכל, על פי סדר וכוונה והכנה נאותה לתכנית החוכמה והצדק האלוהי, כלומר, מה שחשוב לנו זה שיש כוונה, שבפועל יפעלו הרשמים על השלמות האנושית. בהיות יום השביעי, קודש לזיכרון מעשה בראשית, על כן מובנות הנה שש החלוקות הכוללות, כערך ששת ימים ממש. גם אין כל מניעה בזה, לא מצד הכתובים ולא מצד חובת קדושת השבת שמכוונת כפי הציור הפנימי של האדם. כן, הרבי מלובביץ' לעומת זה אומר שזה חייב להיות שבעה ימים של 24 שעות, כי על יסוד זה ניתנה מצוות השבת. כן, מצוות השבת ניתנה כי ששת ימים עשה השם את הים והארץ. אם אתה אומר זה לא ששת ימים, אז איפה מצוות השבת? לכן אומר הרבי מלובביץ' חייבים לקבל שזה שבעת ימים ממש, כמו שלנו. שכנע? אותי לא. ולכן הוא חולק גם על בעל התפארת ישראל. בעל התפארת ישראל, מפרשי המשנה, כתב קונטרס שלם בסוף סדר זרעים, על התיאוריות המדעיות החדשות, ששם הוא גם כן מקבל מן, כמו הרב קוק וכמו המלבים, את הרעיון של התפתחות אבולוציונית וכדומה. הרבי מלובביץ' אומר, חבל שהוא כתב את זה, הוא עשה את זה מתוך כוונה טובה, אבל הוא לא צודק. כן? כי השבת. בסדר. האם זה בגלל ויעס? לא, ביום, הוא לא ביום הראשון. כן, אבל כהדרגה, כהדרגה, כן. טוב, אז זהו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים והארץ, דווקא זה מאוד מעניין הפסוק הזה. אני לא הייתי כותב ככה, אני הייתי כותב כי בשישה ימים. נכון? בשישה ימים עשה אלוהים. אבל כתוב ששת ימים עשה. ששת ימים עשה, זה הכוונה שהעולם עשוי מששת ימים. כלומר, אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, איך העולם שלך עשוי? הוא עשוי משישה מישורים, שש שכבות של קיום, שזה ששת ימים. שישייה של ימים. ששת זה כמו שישייה של. המילה יום, אני שואל אותך, מה הרבים של המילה יום? ימים. מה היחיד של המילה ימים? ים. יפה. זאת אומרת, ים מה זה? זה כלי. כן? ים שעשה שלמה. או כמים לים מכסים. הים זה הקרקעית. אז ששת ימים, זה כלים. זה כלי קיבול של האור. מה? ודאי, שאתה מה, בצל המקובלים, בכלל הפרשנות פה היא פרשנות מטאפיזית מאוד. כן? אנחנו מדברים פה במידה ונתעקש לתת משמעות מדעית למה שכתוב. כן. נכון, אתה צודק. נכון, נכון. אז, אבל יום זה אף פעם לא אורך של זמן. כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד, או... ואמר ביום ההוא. כל מיני מקומות, תסתכל בתנך הרבה מקומות כתוב ביום ההוא, ומדובר על תקופה. למשל, ויברך דוד את דברי השירה הזאת, ביום הציל אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. עד כמה שאני יודע, דוד ניצל לא ביום אחד מכף כל אויביו ומכף שאול. אלא הכוונה במעמד נפשי מסוים, כאשר דוד היה מתעלה, להכרה שהוא ניצל מכף כל אויביו, היה אומר את השירה הזאת. בסדר? לא, זה יכול להגיד שקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני מיליארדי שנים. מה זה משנה מתי זה מתחיל? זה כמו שאדם שואלים בן אדם בן כמה אתה. התשובה תהיה נכונה רק שנה אחת. בסדר? השאלה מה פה? אולי זאת המשמעות של המילה ויעס. יכול להיות? כן? נו. אז זה מעבר משכבת קיום אחת לשכבת קיום אחרת. זאת אומרת, אם אתה, היום אתה נמצא בתוך היום השביעי של הבריאה. אם אתה תחפור קצת, תגלה את היום השישי. מי אמר שיש פשט שמה? הרי אם מדובר על מעשה בראשית, זה הכל סודות. הרי אין דורשים מעשה בראשית בציבור, נכון? אין מקרא יוצאים לפשוטו, אלא אם כן זה מקרא שהוא משל. למשל, כשאתה אומר שיש פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, אין מקרא יוצאים לפשוטו. זה נכון. אני צריך לדעת מה כתוב בתורה. האם מה שכתוב בתורה זה אך ורק מציאות פיזיקלית? ואז אתה צריך להיכנס להגשמה של האלוהות חבל על הזמן, או שמה שאתה אומר, שהתורה אומרת כפשוטו, לפי השפה של המשל. יש פשוטו של משל. בסדר? נכון. החיים לא פיקניק. מה? אתם רוצים, תגידו ככה. מה שחשוב כאן לרב קוק, זה שאתה לא משועבד לנתונים מדעיים, ולא בלחץ להסביר את זה כך. מה זה משנה? זה נכון, אבל כן, לא. או, אתם פה שואלים שאלה יותר כללית, אבל זה קשור לשיעורים שלי על ספר בראשית. אבל אני אגיד את זה ככה. התורה אומרת בסיומו של כל יום, ויהי ערב ויהי בוקר ביום פלוני. בסיומו של היום השביעי לא כתוב. סימן שאנחנו, כל ההיסטוריה האנושית מתרחשת בתוך היום השביעי. בסדר? כל הששת אלפים שנה הם בתוך היום השביעי. בסדר? עכשיו, הששת אלפים שנה האלה, יש להם מקבילה לכל אחד מששת ימי הבריאה. אז כך שאנחנו בתוך האלף השישי, שזה היום השישי שבתוך היום השביעי. בסדר? כן, ודאי. יאללה, תראו מזה. טוב. ואפילו אם נפרש עוד יותר על פי משל את הסידור של בריאת האדם, סימתו בגן עדן, קריאת השמות בניין הצלע, אין דבר מתנגד ליסודי התורה אם הכוונה היא שאחרי שבא אדם קרוב למעלת ההכרה האנושית, ורגשותיו התחילו להתפתח באופן נאות אל הטוב והצדק, וגם כן אל הנועם והיופי מצא את הארץ גן עדן לפניו, ומטיבו ורגשו הפנימי הכיר יחס בינו לבין קונו. והסכימה דעתו על פי הכרתו הפנימית, שהתגברה גם כן ברוב תוקף כפי חוזק הנפש הטבעית של האדם, שלא הוטמע בחשבונות רבים, שראו לדבק בהדרכה הטבעית ולא לעורר יותר מדי תשוקותיו, ובפועל נגלה לו במה שכפי תארת נפשו הטבעית הייתה דרך השגת ההדרכה המוסרית קרובה להיות מושגת כפי תכונתה השכלית, גם כן בכל עוז הכוח המדמה שבהשתלמות שניהם יחד תימצא הנבואה השלמה. אם כן, תכף בהתנער היחס שבינו לבין יוצרו, המדריכו בדרך טובים, זה היה דבר השם שנגלה לו מכל עץ הגן, אכול תאכל. ראיתי פעם ספר שכתב מדען נוצרי, נוצרי קתולי. הוא קרא לספר שלו, בשפה אחרת, האדם הראשון. עכשיו, זה מחקר אנתרופולוגי, נכון, פליאונתולוגי, הוא דן על ההתפתחות של מין האדם, ואז הוא שואל שאלה אופיינית לנוצרי. הוא שואל, מאיזה שלב אנחנו יכולים לקרוא ליצור ההולך על שתיים בשם אדם? ואז הוא מגיע למסקנה שזה משעה שהוא מסוגל להבין מה זה חטא. טוב, זה אופייני לנצרות, חבל על הזמן, נכון? אבל אפשר להגיד משהו קצת שונה, משעה שנולדה ההכרה המוסרית, ההבחנה בין טוב לרע. וזה בעצם מה שכאן הרב מדבר עליו. טוב, נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם.